פרשת פנחס פותחת בהמשך של פרשת בלק, כל העניין של בנות מואב, חטא ושיטים. ולאחר שפנחס מקנה לשם השם, בסוף הפרשה הקודמת, בתחילת הפרשה שלנו, יש תיאור של ברכת השם לפנחס. אחר מכן יש עוד הרבה נושאים נוספים, אבל הפתיחה של הפרשה עוסקת בכך, ונרצה אולי לנסות להתבונן, לשמוע אולי גם מה אתם אומרים. ואומר המדרש כך, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שייטול שכרו. לכן אמור, מי נותן לו את בריתי שלום? גדול השלום שניתן לפנחס. עכשיו, גם הסתדר בדיוק בספר שפה צריך להפוך דף. עכשיו, מה הייתי מצפה? הייתי מצפה שמה פירוש גדול השלום שניתן לפנחס? שיבואו ויתארו את עוצמת המעשה החיובי שעשה פנחס, נכון? כי מי גדול? גדול השלום שניתן לפנחס. אז בעצם, מי פה הגדול? גדול השלום. למה הוא גדול השלום? כי הוא ניתן לפנחס. נכון? זה הסיבה לזה שהשלום הוא כל כך גדול. אז צריך עכשיו לבוא ולתאר את המעשה של פנחס, נכון? כך מבחינת הקריאה. אבל כשממשיכים את המדרש, לא נראה כן. שאין העולם מתנהג אלא בשלום. והתורה כולה שלום. שנאמר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ואם בא אדם מן הדרך שואלים לו לשלום. וכן שחרית שואלים לו לשלום. ובאמש כך שואלים בשלום. שמע ישראל חותמים פורס סוכת שלום על עמו. תפילה חותמים בשלום. ברכת כהנים חותמים בשלום. אמר רבי שמעון בן חלפתא. אין כלי מחזיק טובה אלא שלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום. בהמשך המדרש, הייתי אומר שהיה צריך להיות כתוב בדיוק הפוך. היה צריך להיות כתוב, גדול פנחס שניתן לו השלום. ובעצם החשבון שהיה נראה לי להגיד, לא? לא כך אתם הייתם קוראים את המדרש, באופן פשוט. כן, אבל הנקודה היא שניתן לפנחס, לא? זאת אומרת, אין קשר בין הגודל של השלום לבין זה שניתן לפנחס. זאת אומרת, גדול השלום. ויש פה תיאור של השלום, אבל פה הביטוי הוא גדול השלום שניתן לפנחס. אבל את זה לא הסביר המדרש. כן, אבל הוא לא מסביר פה למה זה מתאים דווקא לפנחס. אלא אפשר לבוא ולומר, צריך לקרוא את זה כך, גדול השלום שניתן לפנחס. זאת אומרת, השלום הזה שניתן לפנחס הוא דבר גדול מאוד. לא גדול השלום שניתן לפנחס, אלא גדול השלום שניתן לפנחס. למה? כי השלום הוא דבר גדול מאוד, חשוב מאוד. וגם אפשרות לקרוא פה את המדרש מבחינת התחביר. זאת אומרת, לקרוא את זה באופן הזה. בכל מקרה, המדרש ממשיך ומתאר איזשהו תיאור נפלא מאוד של עניינו של השלום, של העולם מתנהג אליה בשלום. גם זה דבר שצריך קצת להסביר, מה זאת אומרת, אין העולם מתנהג אליה בשלום. אם זה ברכה כזאת גדולה, אז כולם מתנהגים באופן הזה, אז מה הברכה כזאת גדולה? מה זה אין העולם מתנהג אליה בשלום? דווקא הייתי אומר, אם לדוגמה, אם אני רוצה לתת שכר למישהו על פעולה טובה שהוא פעל, אז יש לי אפשרות לתת לו אבן שכולם משתמשים בה, או לתת אבן טובה שכולם משתמשים בה, או לתת לו אבן טובה יחידנית. מה השכר יותר גדול? לתת אבן לכאורה יחידית. אז אומרים, גדול השלום שאין העולם מתנהג אליה בשלום. טוב, מה, בסדר, מה הגודל, מה זה מבטא את הגודל? והתורה כולה שלום, שנאמר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אם בא אדם מן הדרך, שואלים לו שלום, וכן שחרית שואלים לו שלום, ואמש כך שואלים לו שלום, שמע ישראל חותמים פורס סוכת שלום על עמו, על עמו, התפילה חותמים בשלום, בברכת כהנים חותמים בשלום, וכולי. זאת אומרת, באותו עניין שכל העולם מתנהג בשלום, הכוונה היא שכולם מתנהגים באופן הזה. זאת אומרת, יוצא שההתנהגות באופן הזה, הוא לאו דווקא התנהגות שאדם מוכן לוותר לחבר שלו כדי לא להגיע למצב של מריבה. אלא מה משמעות המושג של שלום כמו שנמצא פה במדרש? המשמעות היא שהקשר, כאשר אדם רוצה לאחל משהו לחבר, הקשר החיובי עם הזולת או עם ריבונו של עולם, הוא תמיד מופיע דרך השלום. וממשיך רבי שמעון בן חלפתא, אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מה זה אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום? הכוונה היא שתמיד שאנחנו מדברים על המושג של כלים, זה יכולת ליצוק תוכן. יכולת ליצוק תוכן. הכלי הוא יכולת של קיבול של דברים נוספים. אז כשאני רוצה לבוא ולהגיד, רגע, איך אפשר ליצוק תוכן חיובי לתוך כל דבר שיש במציאות, הדבר הראשוני הוא השלום. זאת אומרת, אם רוצים עכשיו לבנות בית, להינסה, אז מה הבסיס של הנישואים? אם רוצים שהדבר הזה יחזיק, שיהיה כלי מחזיק ברכה, דבר ראשון שלום. אם אדם רוצה להקים יישוב, מה הדבר הראשון שצריך להיות? שלום. זאת אומרת, הכלי הזה, אין כלי מחזיק ברכה, זה לא מקרי שהכל מתנהל בשלום. זאת אומרת, זה לא סתם מחול בשביל שיהיה נעים. אלא באמת היכולת להכניס תוכן חיובי למציאות, זה דרך המושג הזה של שלום. כל הדברים הנפלאים מאוד, אבל עד פניו מי שמתבונן, והערת מקודם נכון חיים, פנחס באופן גלוי, מי שקורא את פשטי הפסוקים, הוא עשה את הדבר שהוא אנטי שלום. זאת אומרת, אפשר להגיד על המעשה שלו הרבה דברים, אבל להגיד שהמעשה שלו זה מעשה של שלום, זה באמת דבר שהוא כמעט מופרך. נכון, כבר פרשנים, יש כאלה שמושכים את זה לאותו כיוון, שאומרים דווקא בגלל שהוא עשה מעשה כל כך מנוגד לעניינו של השלום, אבל עדיין הוא עשה מעשה שכינה לשם השם, לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו את ברכתו שלו. זאת אומרת, יש פה איזה ניגודיות בין הפעולה שפועל פנחס, לבין התוצאה של ברכת השלום, אבל הניגודיות עצמה היא בשביל לבוא ולהגיד, טוב, נו, עכשיו, אחרי שעשית אותו מעשה, מגיע לך את ברכת השלום. זה נכון, אבל הפעולה עצמה היא פעולה של שלום? ככה חותמים הסכמי שלום?
לפעמים כשאתה פוגע במינוס עם מינוס, זה עשה לך פלוס. הרי הוא בא, הוא קינה ללכב ואתה פוגע בני ישראל, הוא בא והשיב את חמתי, השתמש בקנאה כדי להשיב חמה.
שומע, אני חושב שאתם אומרים טוב, עוד מעט נראה את המשך המדרש, ונראה את הדברים קצת, אולי גם בכיוונים שאתם אומרים. המשך המדרש בסעיף ב' ואומר, וידבר משה אל השם, יפקוד השם וגומר הלכה. אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם, אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. כשם שאין פרצופותיהם דומים זה לזה, כך אין דעתן שווים זה לזה. אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו. לכן הוא אומר לעשות לרוח משקל, לרוחות של כל בריאה ובריאה. יש פה זה תיאור, שכשרואים הרבה אוכלוסין של בני אדם, אז מברכים חכם הרזים. חכם הרזים באופן פשוט מברכים על מה? מי שרואה, צדיק גדול. נכון? אדם שיש בו חוכמה מאוד מאוד גדולה. אבל כשרואים הרבה אוכלוסין של בני אדם, מחשבה ראשונית שלי, טוב, נו, עמך. שוק. אז מה פתאום לברך חכם הרזים? נכון, אז נראה שזו ברכה שאיננה מתאימה. אמנם זה איזשהו תיאור של הופעה גדולה מאוד של חיים, שזה ודאי דבר משמח, אבל דווקא חכם הרזים, אלא מה? זה סדר הופעתו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את האדם, או כאשר יורדת נשמה לעולם, זה לא שהנשמה הזאת דומה ומקבילה לנשמות אחרות, אז זה אומר המדרש, כשם שאין כפרצוף אותי, הם דומים זה לזה, כך הם דעתם שווה זה לזה. יש פה עוצמה אדירה של דעות. המון דעות. כל בן אדם שאנחנו פוגשים, זה דעה שעומדת בפני עצמה. הוא מביא לה לרעיון. אז כשפוגשים אוכלוסין של בני אדם, כמות מאוד גדולה, אז רואים פה איזה חוכמה עצומה. יש פה 1,000 אנשים, יש פה 1,000 דעות. הבדיחה שאצל יהודים יש יותר. כל יהודי יש לו יותר מדי אחת. זה דבר שהוא באמת מדהים. לכל אחד יש לו דעה בפני עצמו, וכן הוא אומר לעשות לרוח משקל, לרוחות שכל בריאה הוא בריאה, לשים אותו במקום המתאים. בסך הכל עם כל כך הרבה דעות, איך אפשר לחיות בהרמוניה? איך אפשר להצליח לחיות ביחד? זה כמעט בלתי ניתן. תדע לך שכן הוא, שכן משה מבקש מהקדוש ברוך הוא בשעת מיטה. אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד, ואין דעתן של בניך דומים זה לזה. וכשאני מסתלק מהן, בבקשה ממך, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובלן לאחד ואחד לפי דעתו. שאמר יפקוד השם, הרוח אינו אומר אלא הרוחות. זה שאמר הכתוב, האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני. זאת אומרת, יש פה איזשהו מציאות שמשה רבינו מבקש שכאשר יחליף אותו המנהיג הבא של עם ישראל, שידע להלך עם כל רוח ורוח של כל אחד ואחד. קשה עצומה. זאת אומרת, יש אפשרות לבוא בתור מנהיג, וזה נכון לאו דווקא מנהיג, זה יכול להיות תוך משפחה, זה יכול להיות בן אחים, זה יכול להיות בין, עם ילדים, זה יכול להיות בתוך קהילה, זה יכול להיות בכל מסגרת. כשאדם יש לו אחריות, לא מספיק רק שיראה את טובת הכלל. זאת אומרת, טובת הכלל. כי טובת הכלל הוא יכול לראות מאיזה מקום, מהמקום שהדעה שלו. אבל חלק מהיכולת להצליח להוביל את החבורה שהוא נמצא איתה בקשר להישגים טובים, זה היכולת לדעת, לרדת לדעתו של כל אחד ואחד, לרוחו של כל אחד ואחד. כי זה נקודת המוצא. כל אחד ממה שמבקש משה רבינו, שיהיה מנהיג כזה שידע ללכת לרוח של כל אחד ואחד. כי מה יקרה אם לא? יהיה פה פיצול, יהיה פה פילוג. לא יוכלו לחיות ביחד. יגידו, המנהיג הזה לא מבין אותן. באמת הם יהיו צודקים, כי באמת המנהיג לא מבין אותן. דברים מדהימים. משה רבינו היה לו את היכולת הזאת לבוא, ועם כל זה שהוא נמצא 40 יום ו-40 לילה במעמד הר סיני, וקשה לחשוב על אדם שנמצא במדרגה יותר קרובה למלאך. משה רבינו עצמו נקרא מלאך. בפרשה הקודמת קראנו. קשה לחשוב על אדם שנמצא במדרגה כל כך גבוהה, ואף על פי כן יכול ללכת לרדת לרוחו של כל אחד ואחד. זה דבר מדהים. למשל, למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה, והיה לו שושבין, בכל זמן שהמלך כועס על אשתו, השושבין מפייס. היה עושה שלום בית. ומתרצה המלך לאשתו. בא השושבין למות, התחיל מבקש מן המלך, בבקשה ממך, תן דעתך על אשתך. למה? כי עכשיו לא יהיה מי שיבוא וישמור את הניסויים האלה באופן תקין, באופן של שלום. אמר לו המלך, אם אתה מצווני על אשתי, צווה את אשתי עליי, שתהיה זהירה בכבודי. טוב, זה צריך להיזהר בנמשל, לא לקחת את זה קיצוני מדי. אלא מה שהוא בא ואומר, בסך הכל, הבעיה היא לא אני. הבעיה היא לא אני, הבעיה היא שהאישה לא נגד בי כבוד. כביכול כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני עליהם, יפקוד השם, צווה אותם, שיהיו זריזים בכבודי. מה כתיב, צו בני ישראל, את קורבני לחמי תחילה, אסדר להם הקורבנות. הדברים נפלאים מאוד. אומר למעשה ריבונו של עולם, למשה רבינו, אומר קודם כל משה רבינו, אני השושבין, אני בעצם הייתי בחתונה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה. זאת אומרת, אשר רבינו השושבים. ממש עד כניסתם לארץ. ועכשיו אשר רבינו צריך להסתלק מהעולם, ועד יש חשש שיהיה חלילה נתק בין ריבונו של עולם לבין משה רבינו. מבקש משה רבינו שהקדוש ברוך הוא ישלח מנהיג כזה שגם כן יהיה שושבים טוב, או אפילו בלי שושבים, שבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עכשיו יתנהג עם בניו באופן יותר, עם אשתו, רעייתו, הדוד והרעיה, באופן יותר סובלני, לא יקפיד על בניו. ועל זה, בני ריבונו של עולם, צריך קודם כל שתהיה התעוררות מלמטה. שיהיה איזה כוח כזה של שמירה על כבודו של ריבונו של עולם, ולכן באה פרשת הקורבנות. עכשיו, אני לא כך מבין, המדרש התחיל בהתחלה, יש פה לכאורה שני שלבים, התחיל מהעניין של מנהיג שירד לדעתו של כל אחד ואחד מישראל. הוא ממשיך בעניין שזה בעצם איזשהו פקידה, זו הפקידה. אחרי זה הוא ממשיך לאיזה מקום? למקום של שלום לא בין המנהיג לבין עם ישראל, אלא בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. אבל על פניו, אין קשר בשני הדברים, זה שני דברים שנראים לכאורה כשונים. אלא יכול להיות שפה אנחנו מתחילים כבר להיפגש עם התשובה לגבי פנחס. בעצם, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, משיב את חמתים על בני ישראל. פנחס, הוא אומר, יש מצד אחד את נקודת האוכלוסין של כל הציבור בעם ישראל, צריך לרדת לנפש של כל אחד ואחד. אבל אי אפשר שיהיה רק שלום בעם ישראל, בלי שלום בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. וכמו שהבסיס של הקשר בתוך עם ישראל הוא להבין את הרוח של כל אחד ואחד, הבסיס של הקשר בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם הוא שינהגו בכבודי. שיש שמירה של כבוד השם. אם אין שמירה של כבוד השם, אז גם החלק הראשון של השלום של האוכלוסין לא יכול להופיע בשלמות. לא יכול להופיע. מה קורה בעצם? בעצם, פנחס באופן פשוט, פוגע באוכלוסין, בהרמוניה הקבוצתית. מגיע פנחס והורג נשיא שבט בישראל. היה ניתן לחשוב שעכשיו הפגיעה הזאת שהוא עכשיו עושה, מה הוא עושה? מערער את יסוד השלום שיש בעם ישראל. המשיך המדרש ואומר משל למלך ורעיה, לשושבין, אומר המלך לשושבין, אל תבקש מעכשיו שאתה מסתלק, אל תחשוב שעכשיו הכל יהיה תלוי רק בי. תזהיר את הרעיה שתנהג בכבודי. דווקא אולי לפני פטירתו של משה רבינו, שמופיע בהמשך הפרשה, אומר ריבונו של עולם, בקנו את קינתי בתוכם. היה שורש הראשוני לכלל ישראל, זה קודם כל לדאוג לכבודו של ריבונו של עולם. ואם לא, אין בכלל שלום. והנתינה של בריתי שלום, שהקדוש ברוך הוא נותן לפנחס, היא קשורה למה? לעובדה שהוא באמת דואג לשלום. כי הוא דואג שהכל יהיה מכוון אל ריבונו של עולם. עכשיו רגע אחד אל הדברים. מה בעצם הייתה מחשבת בלעם בן באור? בלעם בן באור הוא רוצה לבוא ולערבב את עם ישראל. הוא רוצה לבוא ולהסיר את הדעת. במקום שהיסוד יהיה יסוד של חוכמה, חכם הרזים, במקום שהיסוד יהיה יסוד כזה שמגיע ממקום של דעת, ממקום של כל אחד יש לו את הפן המיוחד בעם ישראל, ומתוך זה נוצר חיבור, מה מנסה פנחס לעשות? לבוא ולהוציא את הדעת. לבוא שהדברים ינבעו מתוך הקלקול, מתוך הטומאה. ופנחס בן אלעזר מחזיר את עם ישראל לריבונו של עולם. דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. וזה ברית שלום. זאת אומרת, הברית שלום היא לא רק ממקום כזה של, טוב, יש פה איזה חיסרון בשלום, לכן אני עכשיו נותן שלום, אלא בריתי שלום זה דבר שכבר מתוך הפעולה עצמה של פנחס מופיע השלום. מגמתו של פנחס היא לא מגמה חלילה ליצור פלגנות, אלא המגמה של פנחס כל כולה זה ליצור שלום. זה המגמה שלו. אם כן, יכול להיות שאנחנו יכולים גם להסביר את המושג של גדול השלום שניתן לפנחס, גם במשמעות של הגודל של השלום. מה הכוונה? השלום כל כך גדול, שהוא מופיע לא רק בזווית של השלמה בין בני אדם, אלא שלום זה שורש הכל. זה הבסיס של כל כלי נושא ברכה שיש במציאות, היסוד שלו הוא השלום. ולכן, גדול השלום שניתן לפנחס, שהשלום יכול להתפשט גם אל מקום כזה של קינה לשם השם. שהיינו יכולים לחשוב שעל פניו קינה ושלום זה שני דברים הסותרים זה את זה. ועל זה נאמר גדול השלום, ואין כלי נושא ברכה, אין דבר כזה. כי באמת קנאה באופן פשוט, זו מידה שלילית. זו לא מידה חיובית. קנאה זה המידות השליליות. צריך גם לדעת שיש מידות טובות, יש מידות שליליות. זה שכל מידה יש לה את המקום שלה, זה נכון, אבל לא צריך להתבלבל. וקנאה זה אולי השיא של המידות השליליות. מה זה דבר כזה? לקנות, לקנה, ללכת לעשות פעולה של הריגה, שזה שיא הקנאה. היכולת של השלום כאשר הוא לשם שמיים להגיע עד שם, זה גדול השלום. אין כלי נושא ברכה ללא שלום. ממשיך המדרש.
הקנאה שבו מקורה במקום חיובי, קנאה צריכה להיות כמו אמור. יש צד שגם, אני לא יודע, יכול להיות הקנאה זה חיובית, אבל יש לנו נוטבת.
זה נכון ש... לעולם אין מידה שהיא רק שלילית. זאת אומרת, גם מידות שעל פניו הן מידות שליליות, יש להן מקום. אבל עדיין יש מידות שאנחנו מייחסים עליהן צדדים של חיוביות, יש מידות שאנחנו מייחסים להן צדדים של שליליות, וזה נכון כך. לדוגמה, ענווה, זה מידה טובה. גאווה, זה מידה רעה. קצת שני, גם תמיד חכם, צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית מגאווה, נכון? זה איזושהי כמות מאוד קטנה, אבל צריך שיהיה לו. כעס זה מידה שלילית. רחמנות, מידה חיובית. יש מידה טובה ומידה לא טובה. וגם פה לא צריך להתבלבל. אדם יכול לבוא ולהגיד, יש מידות טובות, כל המידות טובות, יש מקום לכל המידות. אז בואו, אני מתנהג עם כל המידות. לא, אין הכוונה היא כזאת. בעבודת המידות, כך הנציב, אחד היסודות שחוזר אליהם הרבה פעמים, עקרונית, האדם צריך להתנהג במידה טובה, נקודה. ולקחת את המידות הטובות ולשים אותם נר לרגליו. זאת צריכה להיות המגמה. אחרי שאדם שואף ומתנהג על פי המידות הטובות, יש מקומות שצריך גם לבוא ולצרף, לאזן, תשובת המשקל לפעמים, גם את המידות השליליות. אבל שלא נתבלבל. אדם, בדרך שהוא צריך לנהוג בחייו, הוא צריך לנהוג במידות הטובות. זה אם אדם מתחיל להתבלבל וכבר מגדיר את המידות השליליות כמרכז החיים, אז הוא מתבלבל. יש אנשים שלפעמים באים ואומרים, אני לא יכול, יש הוכיח תמיתך, אני לא יכול שלא לבוא ולהוכיח את החבר שלי בכל העוצמות. כל העוצמה. הוא מגיע לכעס, הוא מגיע לעצבנות, הוא מגיע ל... לא, הוא הוכיח תוכיח. מכיר יהודים כאלה. ואין מה לעשות. אבל צריך קודם כל להגיד, כעס זה מידה לא טובה. ואם אתה ודאי שגם אין ניסה להוכיח מתוך כעס, זה עוד בעיה נוספת. אבל הוא אומר, אני חייב לומר לו את האמת. אנחנו אנשי אמת. אפשר לקחת את האמת ואת הכעס ולהיות... אנשים קשים, אנשים שבסופו של דבר הם לא עושים את הטוב, לא בעולם, לא בעיני אדם וגם לא בעיני ריבונו של עולם. אדם צריך להרגיל את עצמו ולחנך את עצמו ואת הזולת למידות טובות. לפעמים צריך לצרף עם המידות הטובות מידות אחרות, וזה בדיוק החידוש של פרשתנו, שאפשר יחד עם מידת הקנאה גם לצרף את מידת השלום. וזה דברים שלא בהכרח הם סותרים זה את זה. אבל אם תבוא ותשאלו, נו, אז אם כן אני צריך להיות עכשיו קנאי, כל פעם לקנא, לא. גם...
לא צריך להיות קנאים?
מה?
לא צריך להיות קנאים? אדם שואל את חבר שלו. באופן טבעי, זה תכונה טבעית ש... שהוא יקנא לך, אם מציקים לחבר שלו. ולא שואל את הקדוש ברוך הוא. צריך להיות
קנאים. יש מצבים באמת שצריך להופיע את הקנאה לשם השם, אבל זה לא הטבע. הברכה לפנחס היא לא בוא תהיה קנאי. הברכה לפנחס זה בריתי שלום. הקנאה זה תכונה שקיימת באדם, ויש מצבים שצריך להשתמש בה. אבל זה לא המצב הנורמלי, הטבעי, שאדם צריך להיות מונח בו. שני דברים שונים. יש את המצב הרגיל של האדם, שבו הוא מתנהג במידות הטובות. ויש מצבים שהוא צריך פתאום להיות קשה כאבן. לא רק רך, לא רק רך כתולד, אלא גם קשה כאלה. לינוע את סטיב, רק להביא את הבאל.
בעצם ההבנה הנכונה של מידה טובה, זה להבין איפה הגבול שלו. בעצם המידה של פנחס זה השלום, והוא
הראה
שהוא מביא את הגבול של השלום, וזה
שהוא הופיע לה' מחכה בני ישראל. לא רק את המידות של השלום, אלא הופיע את המידה הזאת של השלום באמת שלו. ובאמת של מידת השלום, זה לפעמים גם להוסיף את הקינה. כדי לשמור אותם אוכלוסים, על חכם הרזים. ממשיך המדרש, מה ראה הקדוש ברוך הוא לייחס פנחס אחר מעשה זה, שבשעה שנדקר זמרי בן סלו, אמרו חכמים, שש שמות יש לו לזמרי. זמרי בן סלו ושאול בן כנענית, ושלומיאל בן צורי, שדי, זמרי שנעשה על אותה מדיינית כביצה, המוזרת, זאת אומרת, על הקלקול של העניין של הזנות. בן סלו, בן ששילה עבוד משפחתו, שאול שהשאיל עצמו לעבירה, בן הכנענית, שעשה מעשה כנען, ומה שמו שלומיאל. השם המקורי שלו זה היה שלומיאל. וגם מעניין, שמה זה שלומיאל? שלום אל, נכון? שלומיאל באופן פשוט. אנחנו כבר משתמשים במושג שלומיאל בתור איזה שם גנאי כזה. אולי המקור לזה זה שלומיאל זה כזה לא יוצלח כזה, נכון? בסלנג, בסלנג הרגיל. אבל במקור מסתום ושלומיאל התכוונו לקרוא לו שלום אל. את מוצא שבשעה שנתקר זמרי עמדו השבטים עליו ואמרו ראיתם בן פוטיאל זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים הרג נשיא בישראל. מה שייך להשוות ביניהם. לנשיא, ובסך הכל, יש לו פגם ייחוס לכאורה. לפכך בא כתוב ליחסו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. לכן יש ייחוס שהוא בן אהרון הכהן. שזה גם מעניין, שגם אהרון הכהן, עניינו, אוהב שלום ורודף שלום. לכן אמור, אם הוא נותן לו את בריתי שלום, שעדיין הוא קיים. ש... החיים פה זה משהו, האלשך פה מסביר, הייתי הסבר בעץ יוסף, שהוא אומר, כתב האלשך, קרא לה החיים שלום, משום שמה שמות יפריד בין הנפש, שהמוות יפריד בין הנפש והגוף, איננו רק מהיעדר שלום בין שניהם. כך להזדכך החומר יתקרבו באיכות, ואז תראינה הנפש ותמצא למנוח. נמצא כי החיים והשלום אחד הם. מה זה השלום? השלום שהרי יש את הצד העליון הרוחני של האדם, הנפש, ויש את הגוף. והמוות זה סוג של ניתוק של הצד של הנפש, הצד העליון, עם הצד של הגוף, הצד התחתון. אבל כאשר יש הזדקחות של החומר, אז נוצר באמת החיבור. כאשר אדם עושר את נפשו, לכבוד השם, אז נוצר פה חיבור, וזה בעצם נקודת השלום. כך כותב אל השך, הסבר יפה מאוד. וכן הוא אומר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לא מורה, ויראני, ומפני שמי ניחת הוא. והייתה לו לזרוע אחריו, ויחפר. כי קורבן הקריב, שנאמר בו כפרה, אלא למדך שכל השופך דמן של רשעים, כאילו הקריב קורבן. ושם יש ישראל המוכה, אשר היכה את המדיינית, כשם שהקדוש ברוך הוא מתעסק בשפחן של צדיקים לפרסם בעולם, כך מתעסק בגנותם של רשעים מפרסמן בעולם. פנחס פרסמו לשבח וזמרי לגנאי. עליהם נאמר זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. נשיא ביתיו לשמעוני, שכל הפוגם את עצמו פוגם את משפחתו עמו. זמרי בן סלוע כתוב את מאה עליו, ופורץ גדר ישכן ונחש. אביו קינה על הזנות תחילה, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, והם קינו על מעשה דינה, עם מעשה שכם בן חמור. וזה פרץ גדר שגדר אביו. ושם אישה עמוקה, ראש ומות בית אב, לעוד אחד, אחד נתנו הבניינים עצמם, שבת מלך הפקירו שנאמר, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, צור גדול מכולם, מלך הוא והפקיר את ביתו. מי לא היה מפקיר? לפי שביזה את עצמו ופרסם את ביתו בקלון, כרוע כתוב וכתובו שלישי. אבל הוא מלך שבכולם, ראש ומות בית אב במדיין הוא. הדברים נפלאים מאוד. קודם כל, באנו ואמרנו בסוף המדרש הקודם, שיהיו זריזים בכבודי, מה כתיב צו את בני ישראל את קורבני לחמי, תחילה אסדר להם קורבנו. זה ישר אחרי פנחס. אבל מי הראשון שמקריב קורבן בעצם? קורבן, זה נשמע דבר מביא. קורבן אדם. אלא למדך שכל השופך דמן של רשעים כאילו יקריב קורבן. זאת אומרת, יש אפשרות כאשר, למה זה כאילו יקריב קורבן? כי הוא מבטא שהכל מאיתו יתברך. גם השלום מאיתו יתברך. אין דבר שאני יכול לבוא ולומר, זה מאיתו יתברך חלילה וזה לא. זה בדיוק הנקודה. מי שקלקל את הסדר, מי שפרץ גדר וישכנו נחש, מישהו שם רשעים מרכב, זה זמרי. שלא סתם קראו לו אולי שלומיאל. למה שלומיאל? כי אביו, שמעון, קינה על הזנות. והוא לקח את אותו כלי שעל פניו, זאת הייתה הציפייה ממנו, שלומיאל. לשמור על כבודו של ריבונו של עולם. ודווקא בעניין הזה של הזנות. ומה השלומיאליות שלו? שהוא לקח את אותו כוח, והוא בזבז אותו, הוא פספס אותו. הוא לא ניצל את המשאב שניתן לו לצד החיובי, אלא לקח את אותו כוח נפשי, שהוא היה יכול לנצל באופן חיובי, והשתמש בו באופן של קלקול, באופן של חיסרון. זה השלומיאליות שלו. ומה שלומיאל? כי בעצם היה אמור להיות שלום עם קל, שהוא יהיה זה באמת ששומר, שומר אמונים, אבל בסופו של דבר, זו אותה בחינה של שם רשעים מרכב. זכר צדיק לברכה ושרים רשעים מרכב. אולי גם לכן, לקחו את אותו שם ועשו ממנו סוג של קלקול, סוג של ריקבון, נכון? אולי חלק מהעניין של שם רשעים מרכב. ומצד שני, זכר צדיק לברכה, זה עניין של פנחס. והכוח הזה, של שמירת הגבולות, של לקחת את המציאות ולהתבונן בה, לא ממקום של רק נסגל לצד החיצוני, אלא לקחת את הכוח ולנצל אותו למקום הנכון, במידה הנכונה, במינון הנכון, זה הכוח המיוחד של פנחס, וזה הכוח המיוחד של שלום, שהמדיינים, גם הם ירדו מגדולתן. זאת אומרת, זה אותו עניין שחיבור לנקודת הקלקול היא יותר גדולה. בעצם, יכול להיות שזמרי כאשר הוא קלקל, הוא חשב על מה? הוא חשב, הנה אני הולך עכשיו להתחתן, לא סתם עם איזה גויה, לא סתם עם איזה מואבית, אלא עם מי אני הולך להתחתן? המלך בכבודו ובעצמו, הגדול שבמלכים, אותם שלושת מלכים, הוא הכי חשוב. הוא נותן לי עכשיו את ביתו, איזה באמת אחדות נפלאה. עכשיו, זה בדיוק העובדה שלא טעה, ששמעון ולוי לא טעו. למרות שזה היה שכם בן חמור, שהוא היה הבן של המלך, היה שם איזו חשיבות, הם בכלל לא סופרים אותו, הם לא מסתכלים עליו בכלל. חזונה יעשה את אחותינו. בלי בכלל חשבונות. הוא מרגיש פה אולי איזו חשיבות מסוימת. אבל בעצם, מעיד המדרש, עד אחד נתנו המניינים את עצמם. מה הכוונה? היה להם מעין מסירות למה? לקלקול, לפגיעה בעם ישראל. מתומות העולם לפעמים אפשר להסתכל כאשר הם רוצים את הקרבה, לקרב אותנו, לתת לנו כבוד, לתת לנו מעמד, ויכולים לחשוב, וואי, תראו, הנה, תראו איך הם מכבדים אותנו. אבל בשורש, מה הנקודה המרכזית שלהם? הנקודה המרכזית שלהם למסור אפילו את עצמם בשביל לפגוע בעם ישראל, בשביל להוריד את עם ישראל. זה השורש. וגם כשרואים מחוות, צריך להיזהר מה השורש של המחוות שאומות העולם מנסים לתת לעם ישראל. ועל זה ממשיך המדרש, צרור את המדיינים, למה כי צוררים הם לכם, וכאן אמרו חכמים, בא להורגך השכם להורגו. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם. הם אם עכשיו לצרור אתכם, לכן תבואו ותהרגו אותם קודם. רב שמעון אומר, מניין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורג הורג בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא. שתי אומות קידמו את ישראל בחרב, ושתיים בעבירה. המצרים והאדומים קידמו בחרב. אמר אויב ארדוף השיג, אריק חרבי. ויאמר אליו, אדום לא תעבור בי פן בחרב יצא לקראתך. ושניים בעבירה, מואבים ועמונים. על אלה שקידמו בחרב כתיב, לא תתאב אדומי, לא תתאב מצרי. אבל אלה שקידמו בעבירה להחטיא ישראל לבוא עמוני ומואבי, גם דור עשירי עד עולם. זאת אומרת, רואים פה את אותה נקודה בדיוק. המציאות הזאת של ההחטאה הרוחנית, הרצון להעביר על דעת, למרות שעל פניו, הם עושים שלום, הם באים להתחתן איתנו, ברית זוגיות, הכל יכול להיות כל כך נעים, כל כך נחמד, זה הקלקול הכי גדול. ועל זה נאמר, הבא להורגך השכם להורגו, דווקא במקום הזה, צרור אתם יהיו כי צרורים הם לכם, לא מדובר פה עם נפשות, מה הם באו להרוג? לא, אבל הם באים לפגוע באומה. המצרים והאדומים לא תתאב, למרות שהם קידמו אתכם למעשה בחרב. אבל את אותם אומות שבאים לפגוע את הפגיעה הראשונית, הרוחנית, באים ליצור את הנתק בין ריבונו של עולם לעם ישראל, אנחנו מצווים לפגוע, וזה מה שמבין פנחס בן אלעזר, וזה הנקודה שבריתי שלום, את השלום האמיתי.